עכשיו אנחנו בעצם, זה גם קשור, השיעור הזה קשור לפורים קצת, כי אנחנו קצת נבין בעסקי היין. אומרת הגמרא ככה, וחמרה מי סעיד באופן עקרוני בערב פסח, אני לא רוצה שתאכל דברים שגורמים לך למה? להיות מה? בערב פסח, אני לא רוצה לגרום לך דברים שתהיה?
שיקור.
שבע. למה לא רוצה שתהיה שבע?
למה?
תאכל את הפסח, את המצה לתיאבון, אם אתה תהיה שבע, תגיע למצה. בסדר, שנייה, אז באופן עקרוני אני אומר לך, אל תאכל הרבה דברים, סעודות גדולות, בערב פסח סמוך לחג, לכניסת החג, למה? כדי שתאכל את המצה לתיאבון, בסדר, יפה. השאלה אם מותר לשתות יין או אסור לשתות יין. אומרת הגמרא שאסור לשתות יין. שואלת הגמרא, וחמרה מי סעיד? מה זה סעיד? קראת בדיחה?
מי זה סעיד?
לא, יש בדיחה, איך קוראים ל... איך קוראים? איך שאוכל במסעדה? סועד. איך קוראים לזה שבא למסעדה? מסעדן. איך קוראים לזה שוטף את הכלים?
סעידה.
בסדר. אבל סעיד הכוונה בזה, סעיד הכוונה בארמית, סעיד מסביע. בסדר, שאתה מה? וחמרה מי סעיד? האם היין מסביע? והרב אבא שתי חמרה כל מה ליום עד הפסחה? הרי רב היה שותה כל ערב פסח, הרי שותה יין. כי איך ידני גרע ליבה ולכל מצד פי, הוא היה מקפיד. הוא היה מקפיד כל ערב פסח לאכול. היה מקפיד ערב פסח לשתות יין כדי שמה? כדי שיהיה יותר רעב, כי היין גורם לרעב. אתה שותה יין, אתה רוצה לאכול, ואם אתה רוצה לאכול, אז לכאורה מה אתה רואה? שהיין הוא לא סעיד, אלא הוא גריר. מה זה גריר? הכוונה? מרים, גורם אותך לאכול. ואת הגמרא, טובה גריר פורטה סעיד. מה זה טובה גריר פורטה סעיד? טובה, אתה שותה הרבה יין, אתה נהיה רעב. אתה שותה קצת יין, אתה נהיה שבע. בסדר, עד כאן הגמרא. עד כאן הגמרא, אומר התוספות, טובה גריר. מכאן משמע, שאסור לשתות יין בערב פסח מנמחה ולמעלה, ואם רוצה לשתות, צריך לשתות הרבה, בטובה, מקרח גריר. אומר לך, תשמע, אסור לשתות אחרי חצות היום בערב פסח, אסור לשתות יין, אבל אם אתה כבר התחלת לשתות, אז מה אתה צריך לעשות? אם אתה רוצה לשתות, אז אתה צריך להרביץ. כדי שתעבור את השלב של הסעיד ותעבור לשלב של הגריר. בסדר? זה הנקודה. אומר הטור, אז לפני שנראה מי זה הטור. טור רבי יעקב בעל הטורים, קטע קצר מאוד הטור, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב מבחינת הביוגרפיה, הוא אחד האנשים שהשפיעו על ההלכה באופן מאוד משמעותי. וגם ספרדים אשכנזים, הרבה הרבה דברים יש על הרב הזה. רבי יעקב בן הראש. הטור, הראש, רבנו אשר, נולד לו בן, בשמחה רבה, קראו אותו רבי יעקב. רבי יעקב בן הראש נולד בקולוניה, או בעברית שלנו, קולן.
השם שלו היה רבי ויעקב זה השם שני?
כן, בדיוק. מה זה קולן? איפה זה קולן?
בגרמניה.
בסדר, בגרמניה. שבגרמניה בערך בשנת 1269, ונפטר בטולדו שבספרד. איזה נפילה. אתה מבין? הבן אדם התחיל בקן
וסיים
התחיל בקן וסיים בטולדו. בסדר? בערך בשנת 1343 היה תלמיד מובהק של אבי רבי אשר בן יחיאל, היה תלמידו המובהק של מי? של אבא שלו, הראש, גדול רבני גרמניה. וגם את אחיו הגדול רבי יחיאל החשיב כרבו, היה לו אח שלו, זאת אומרת אחיו הגדול, זאת אומרת הבן הראשון של הראש, קראו אותו רבי יחיאל, רבי יחיאל בן הראש, והוא, זאת אומרת, רבי יעקב, הבן הצעיר, למד מאבא שלו ומאחיו הגדול. בשנת 1303 הצליח לברוח עם אביו ועם משפחתו לספרד. הסיפור הוא סיפור כואב, הוא סיפור כואב, סיפור של הרב רוטנבורג, מכירים את הסיפור? היה אותו מלך גרמני יחיד שרוצה להטיל מיסים, יחיד שרוצה להטיל מיסים. ואז הוא אמר, יש שיטה מאוד טובה להטיל מיסים. אני רוצה, היהודים, בקיצור, כל פעם בא ליהודים, לוקח מיסים, לוקח מיסים. הרב נדב, אתה שומע? כל פעם ניקח מיסים, ניקח מיסים. עכשיו בשלב מסוים היהודים הגיעו למצב, גם הפרה חולבת בשלב מסוים, גם היא מתייבשת. בקיצור, הבן אדם חלב אותה עמד הקצה, אנחנו לא יכולים. ואז אמר לו היועץ שאומר, תקשיב, לך לרב שלהם, תגיד להם, או שאתה מביא לי את הכסף, או שאני מגרש, בקיצור משביל, תופס את הרב, תופס את הרב. לקח רבי, בא לרב, מרם מרוטנבורג, רבי מאיר מרוטנבורג בא, אמר לו, תקשיב, אני רוצה את הכסף, ואם לא, אני זורק אתכם פה שם וזה, והנה הרב שהוא הכתובת, שאם הוא לא יהיה, יהיה בסדר. אמר, יאללה, נברח. אם אני אברח, אין לו למי לבוא. בסדר? כאילו, אני הבעיה, אני אברח. ואז החליט, אמר רוטנבורג ותלמידו הראש ומשפחתו, לברוח מגרמניה לכיוון ספרד, אנדלוס, לספרד המוסלמית, לא ספרד הנוצרית, ספרד המוסלמית, כי ספרד הנוצרית היה פותר בעיה, כי מלך גרמניה היה בקשר עם ספרד הנוצרית, לעבור לספרד המוסלמית, ספרד מחולק לשניים. זה ספרד ואנדלוס. אנדלוס זה ספרד המוסלמית. בסדר? אנדלוס. אז עכשיו בקיצור, היה בדרך לברוח לשם, בדרך מפה ומשם הלשינו עליו את המרב אותו, הוא תפסו, הראש הצליח לברוח עם משפחתו, מרב אותו הוא נכנס לכלא, והיהודי הוא טוב, אנחנו שחרר אותו, ניתן הרבה כסף, אמר מר רוטנבורג, ושום פנים ואופן, כמו שאמר אחד מאנשי ועדת וינוגרד, אמר עכשיו, אמר משפט כזה, אומר, תדעו לכם, אנחנו שקופה שאנחנו פודים שבועים ב-400-500 אסירים, אתה רק גורם לדבר אחד, שמחר יחדבו עוד, כי זה משתלם. אם תגיד, נגיד, כאילו אתה מפסיד אחד, שזה כואב גדל להגיד את זה, הפסדת אחד, הרווחת את ההמשך שלא שווה לגנוב. לא אכבר הגנב, חור הגנב, אמרנו את זה כמה פעמים. לא אכבר גונב, אחור גונב. הכוונה, אם אין לעליבאבא ו-70 הסודדים, אין את המערה שסיזם יפתח, הם לא יגנבו. למה הם לא יגנבו? כי מה הם יעשו עם זה? איפה הם ישימו בכיסים? כמה אפשר לשים בכיס? אם הערבים לא יכולים לקחת את המכוניות ולמכור חלפים, ולהחזיר אותם לישראל, את המכוניות בתוך חלפים, ועושים איזה כסף, אלא אומרים להם, טוב, מכונית כך, תשתה ב-700 מכוניות. אז הוא לא גונב, למה הוא לא גונב? כי אין לו מה לעשות איתם. לא אכבר הגנב, חור הגנב. בסדר? אז לכן אותו, אז אמר מרב רוטנבורג, אני לא מוכן שיבדו אותי. אמרו לו, אנחנו נאסוף את הכסף, בשום פנים ואופן, אני לא מוכן. הלכה קובעת, אין פונים את השבויים יותר מדמיהם. כמה אני שווה? כעבד? אני שווה ככה, אתה רוצה, תבדו אותי. שקל או יותר. כלום, לא מוכן. לא מוכן, המלך התעצבן, יש סיפורים, כלום, לא פדו אותו, נשאר בכלא 13 שנה, את סוף ימיו, עד שנפטר בכלא מרב רוטנבורג, היו תקופות טובות יותר, היו תקופות שיכלו להיכנס, תקופות שלא יכלו להיכנס. נפטר בתוך הכלא, 7 שנים אפילו לא הסכים לשחרר את הגופה מרוב עצבים. רק אחרי זה היה איזה אדם אחד, שם אלכסנדר וינפן, סתם אדם עשיר שאם לא היה עושה את הדבר הזה, היה נכנס לתום הנשייה, אמר יאללה, אני לקח את כל כספו, פדה את הגופה של מרב רוטנבורג, ואמר, בתנאי אחד שאני קבור לידו. זו, ועד היום אותו אלכסנדר הזה זכה, והוא קבור ליד מרב רוטנבורג, עד המקבר שלהם עבר את הנאצים, עבר את כולם. לא, מה זה עד היום? עד היום הבתי קברות האלה עברו הרבה תהפוכות שניסו לפגוע בהם, וזה מחזיק מעמד, טוענים, לא הייתי שם עד היום, ששם הוא נמצא מרב דיבוב אותו אלכסנדר, אבל למי מרב רוטנבורג? עכשיו תלמידי הראש ברחו לספרד, שם השתקע ברצלונה, אחר כך בטולדו. יד צנוע ועניו, כנראה שמעולם לא שימש ברבנות. רוב ימיו היה עני ובעל ייסורים. אז זה לא מה ממנו לראות ולחדש בתורה, להעמיד תלמידים רבים לכתוב ספרים שפרסמו את שמו לדורות. ספר ראשון שהוא עשה, לקח את כל הספר של אבא שלו, הראש, וקיצור, אמר קיצור פסקי הראש. הכוונה אומר, הראש, אתה רוצה לדעת הלכה, אומר, טוב, פתח את הראש, עבודך את הראש, רואה ככה, הרבה כתוב בלי תמונות. אז מה אתה אומר? אני סוגר, גמרנו, לא מסתכל על זה. אמר, טוב, נעשה פתרון, קיצור. כן, עכשיו תספר את הבדיחה על חיי אדם. מה, אתם לא מכירים את זה? כל ספר יש לו קיצור, שכון ארוך. עכשיו, ראה איזה רב אחד אמר, אני לא רוצה שעשו קיצור לספר שלי. איך קרא לספר שלו?
קיצור.
חיי אדם. חזק. בסדר? עכשיו, אז הוא כתב את קיצור פסקי הראש. זה מסתדר, בסדר? זה הספר הראשון שהוא כתב. אחרי שהוא גמר את זה, גם סיכם קיצר ספרו הגדול של אביו בחיבור שנקרא קיצור יפה. אולם הגדול פורסם בין ספריו הוא ספר הטור, שהוא למעשה קובץ של 4 ספרים נפרדים מהווים ספר. אז אני אגיד את זה בעל פה, אומר לך ככה, מה שעשה הטור אמר ככה, אני רוצה לעשות את כל ההלכה המסודר, אתה שומע נדב? את כל ההלכה אני רוצה לעשות מסודר. אדם רוצה לדעת ההלכה בהלכות שבת, מה הוא יכול לעשות? איפה יפתח? איזה ספר? הוא תפתח מסכת שבת. לא, לא, מסכת שבת. אבל יש בהלכות שבת שנמצא מסכת יומה, ויש בהלכות שבת מסכת ביצה. איך אני יודע? וגם זה לא לפי הסדר. הרי זה לא מובנה, הכוונה בסדר של איזשהו סדר כרונולוגי, משהו, זאת אומרת, אין שום סיסטמטיקה בסדר. הראשון שעשה סדר זה הרמב״ם, אבל הרמב״ם יש לו חיסרון שלא כתב את המקורות שלו. הרמב״ם כתב פסק, אומר לך, זוהר את כל הספרים, זה הספר שלי. ואז זה הוא לא התקבל עדיין בכל ישראל, ועדיין לא באזור הזה, ולכן למעשה אמר הראש, אני עושה ספר. עם המקורות, אני אומר הטור, אני עושה ספר, מחלק את הספר לארבע, את כל היהדות לארבע חלקים, ארבע עקרונות, אור החיים, יורה דעה, חושן משפט, אבן העזר. אור החיים עוסק בכל היום-יום שלך, דברים מזדמניים שקשורים בזמן. כל מה שקשור ליום-יום קשור בזמן. בסדר? זה כולל חגים, כולל שבת, כולל מה שאתה עושה כל יום, יפה, אור החיים. יורה דעה זה כל הדברים שלא קשורים בזמן. הכוונה, אין להם זמן קבוע. למשל, הלכות נידה, למשל, הלכות אבלות, למשל, הלכות בשר בחלב. בסדר? כל מיני הלכות שלמעשה יום-יומיות, אבל לא קשורות בזמן. בסדר? שלב הבא, חושן משפט, שזה קשור למה? דינים, אמונות בין אדם לחברו, ואבן העזר, אישות, כאילו כתובות, קידושין, כל מה שקשור לאישות, בין אדם לאשתו. בסדר? לקח את 4 חלקים האלו.
מתי חיברו את הספר? דיברנו על זה אתמול, מתי
זה? לא יודע, יש פה שאלה מאחורה.
סרם מוזס, ספר מסמר, ספר, דיברנו על זה אתמול בשיעור, אם היית שומע. בקיצור, אז יש פה הקיצה, אבל לא משנה. יש לו הלוברה בחדר, אם אתה רוצה. בקיצור, אז הספר הזה הוא חילק את כל הזה וחילק סימני, הוא אמר, סעיף א', השכמת אדם בבוקר, סעיף רש פה, הלכות שתם מקו אחד תרגום. למה רש פה שתם מקו אחד תרגום? איך אני זוכר? כי זה הלכה רפויה, מי עושה את זה? אתם רוצים שתם מקו אחד תרגום? לא נשאל. הלכה רפויה, צריך להתחזק איתה. בסדר? בסדר? אז זה לכן, בקיצור, חילק את כל התורה, יפה. זה עשה את הטור. עכשיו בא השולחן ערוך, אמר, ספר מצוין, רבי יוסף קארו, ספר מצוין, אני כותב עליו פירוש על הספר הזה, קוראו לו בית יוסף. טור זה ארבע טורים, על זה כתב את הבית יוסף, אחרי זה, ראה, אתה שומע? אחרי זה הבית יוסף אמר, נגיד מי שרוצה ללמוד הלכה, אני אומר לו, מה? בוא תפתח בית יוסף, בסימן זה, סעיף זה. פותח מה הוא רואה? ככה. הרבה כתוב, בלי תמונות. אז הוא אומר, מה אני אעשה? עזוב, אני לא רוצה. מה אמר שולחן ערוך לעצמו? אותו בן ברמה צריך לעשות?
לקצר.
קיצר את זה. ואז הרבה אנשים, בוא לשולחן ערוך. אבל שולחן ערוך גם ערוך להם, אז מה עשו? קיצור שולחן ערוך. כאילו, גם שולחן ערוך עצמו היה כבר ערוך מדי, אז גם את זה קיצור. בקיצור, זה הנושא של השולחן ערוך. אז למעשה כל ההלכה שלנו, המבנה של ההלכה שעודים שולחן ערוך, כל הדברים האלו, יסודו הראשון שבעצם המציא את השיטה, את הסיסטמה, רבי יעקב בעל הטורים, אז אומר לך הטור, ויין מותר לשתות, אז סתם עוד דבר קטן, יש לו גם פירוש על התורה בעל הטורים. מכירים את הפירוש הזה? יש אגדה על הפירוש הזה, זה פירוש שכולו מלא גימטריות, כל מיני גימטריות וזה וזה. ככה האגדה מספרת, סביר שהיא לא נכונה, אבל כמו איך שתמיד אומרים, עליי לא סיפרו את האגדה הזאת, בסדר? אז אם סיפרו את האגדה, שתבינו מי הבן אדם. הוא כתב את הספר שלו ארבע טורים, רבי יעקב בעל הטורים כתב את הספר שלו. עכשיו היה איזה אדם אחד שגנב לו את הכתב יד, גנב לו כתב יד אחד, היה לו כמה כתבי יד, לא רק כתב יד אחד, היה לו כמה כתבי יד של הספר שלו, למד אותו טוב 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 טוב, ובא ואמר, יש לי שתי, במקום לכתוב ספר, גנב את הכתב יד, עכשיו למד את זה שנה, תחן אותו טוב טוב, אמר, כנראה אולי אדם טיפש, הוא אמר, זה הספר שלי, איך תוכיח? הוא בא לרב לקבל הסכמה, וגם השני בא לקבל הסכמה. ושניהם באים לרב, אומרים לו, הנה, זה שלנו. עכשיו, מה אתה עושה? מי יגיד? בוא, שואל אותו, הוא יודע, שואל אותו, הוא יודע. שניהם יודעים מה כתוב בספר, תקוע. ואז אומרת האגדה ככה, אמר להם, תקשיבו, אני מושב אתכם לילה אחד, כל אחד בחדר נפרד, נראה מה יצא בבוקר, נראה מי שיוצא בבוקר, כנראה הוא כלי. נראה, תכתבו אתם, תקצו לחדר, תכתבו משהו, ונראה מה יצא, אולי לפי הסגנון, לפי פה, לפי שם. נראה, בבוקר, יותר חכמים. ואז אומרים, פתחו בבוקר את החדר, ויצא הפירוש בעל הטורים על התורה. כך אומרת האגדה.
מה?
השני כתב את הארי פוטר, אני יודע.
הוא בא לאבא שלו עם הספר שלנו.
פירוש בעל הטורים.
אז הוא אמר לו, זה פירוש על התורה שבעצה, אבל מה עם תורה שבכתב?
אז הוא כתב את זה. בסדר, אז יש כמה אגדות, בקיצור. לסיכום העניין הוא טוענים שהוא כתב את זה בלילה אחד, זה כולו מלא גימטריות וזה מה לטורים. כנראה הגדה הזו היסטורית לא נכונה, אבל היא נחמדה. בסדר? יפה. אז אומר הטור, ויין מותר לשתות אין רב אין מעט, כי הוא גורר תאבון. לכאורה, מה אומר הטור? אם אתה רוצה לשתות יין בערב פסח, מותר לך לשתות בין הרבה בין מעט. קודם מה אמרנו? שמותר לשתות רק הרבה. למה? כי הרבה גורם לך להיות רעב. אבל מעט, לא. אז זה מסביר אותך, ואומר לך הטור, ויין מותר לשתות אין רב אין מעט. איך יכול להיות? הייתכן? הייתכן? אומר רבית יוסף. ומה שכתב יין מותר לשתות אין רב אין מעט, דברי רבנו תמטמאים, דהיית בראש פרק כיצד מברכים, במקרה הפרק שלנו בדיוק, דף למדה עמוד ב', וחמרה מי סעיד ועליו ושנתי חמרה כל מעל היום הזה פסחה, יחד נגרי ליבי, ונאכול מצת פי טוב הגריר, פורטה, וכתבו התוספות, מכאן משהו שאסור לשתות יין בערב פסח מן המנחה ולמעלה, ואם רוצה לשתות יין צריך לשתות הרבה, דטובה מיגרא גריר, עלמא דפורטה לא, ואם כן האח כתב רבנו דבן רב ומעט מותר. בסדר? איך יכול להיות שהוא כתב בניגוד לדברי הגמרא והתוספות? מה, הוא לא חשש לתוספות? ואפשר ששום מפרש חולק הסברת תוספות, אומר בסדר, יש תוספות, יש מפרש אחר שאומר אחרת, שמה הוא אומר? והוא סובר דפורטה נא משארי, שמותר גם לשתות קצת, למה? ואף על גב דסעיד קצת, הרי זה קצת מסביע
אינו סוד כל כך שיעשה מחמת כן לשתות בערב פסח משעה עשרית ולמעלה, ועד אמרים על ועד רב אשר תחרם הכל מעלה איומה דפיסחה, לב לנמרא דימיתא דסעידא ואסור למשתה, אלא אחי כאמר שמותר לשתות יין. בקיצור, הוא אומר שמותר לשתות יין. מה תגיד, שמה? שזה קצת גורם לך להיות סביע? לא נורא. לא כזה, כאילו, המוגרם בא להגיד לך שמה, הרבה באמת גורם לך לאכול הרבה, אבל גם אם תשתה קצת, זה לא כזה נורא. זה נכון שזה מסביע, אבל לא מסביע ברמה שיעשר. בסדר? טוב, אני מדלג לקטע של השולחן ארוך. אומר השולחן ארוך, אסור לאכול פת משעה עשירית ולמעלה, כדי שאוכל מצה לתאבון, אבל אוכל מעט פירות או ירקות, אבל לא מלא קרסו מהם. ואם הוא יסתני שאפילו אוכל מעט מזיק בחילתו, הכל אסור. מדהים, זה בן אדם כמוני למשל, שמה? שכל, שאתה מכניס חצי תפוס לפה שלך ואתה לא מסוגל להכניס כלום, מקרה כזה, אסור לך לאכול שום דבר בערב פסח. למה? כדי שתרעד בליל הסדר. עכשיו, ויין מעט לא ישתה, משום דמיס עד סעיד, אבל אם רצה לשתות יין הרבה, שותה בני שהוא שותה הרבה, קודם תמת המאכל, פסק בניגוד, כתוספות, בניגוד לתור כתוספות. לא. בסדר, הוא הסביר אותו, אבל הוא לא חשש, הוא חלק עליו. הוא רוצה להסביר את התור, איך התור הסביר, אבל הוא עצמו לא פסק כמו. אומר התוספות, נראה לפרוש יותר מקובל להלכה. אומר התז, וזה אנחנו עושים, ויין מעט לא ישתה. חמש דקות, תפעילו קלבסה חמש דקות, בסדר? חמש דקות הקלבסה להפעיל, זה מסובך?
קבסה.
טוב. אומר כבר אמרת לו אשתי, ובגמרא איתה, פור תמיס עד סעיד, טובה מיגרר גריר. וכך כתב בית יוסף, והתוספות. אבל הטור כתב, אני קורא לאט שמי שאין לו דף יעקב אחריי. חמש דקות, בסדר? תנו קלבסה חמש דקות. יפה. וכך כתב בית יוסף והתוספות. אבל הטור כתב, יין מותר לשתות הן רב הן מעט, כי גורר תאוות המאכל. ובית יוסף הקשה על הטור מן הגמרא, ורבים דוחקים לתרץ הטור מפירוש הגמרא. דאחי כאמר, מעט הוא סועד. כלומר, מה שהוא סועד הוא מעט, אבל מה שהוא גורר הוא הרבה. כלומר, זה שתי מידות יש ליין, אחד שסועד מעט, השני שגורר הרבה למאכל. אז הוא מסביר ככה, כאילו שהוא, היין יש לו שתי עניינים, הוא קצת מסביע, והרבה מרעיב. אומר אתה, אז לא יכול להיות, אבל לא אומר אלא נדעתי פרוזה, די אפשר לו שתי מידות אלו ביחד, הסועד וגורר מפחים זה לזה. לא יכול להיות שהוא קצת מסביע והרבה מרעיב. אין דבר כזה. לא, שאותו יין, שאני שותה יין, לא, אני אומר ככה, הוא אומר לך, אם הוא שותה הרבה יין, אז הוא אומר שזה רק כאילו מרעיב, לא מסביע בכלל. בסדר? אבל בקצת, אומר לך, זה גם הקצת, אומר, קצת מסביע בקצת, קצת מסביע הרבה מרעיב, גם הקצת. כן. לא, אתה צודק, סליחה, אז אומר, לא, אומר גם לא יכול להיות, גם ביין לא יכול להיות דבר כזה. לא, גם לא יכול להיות. שאני אומר ביין, שאני אומר שאותו יין, תשתה קצת, אתה תהיה סביע. תשתה הרבה, תהיה רעב. זה לא הגיוני המציאות הזאת. כן. לא הגיוני, זאת אומרת, צריך להסביר את זה אחרת, בסדר? יפה. אלא דעת הטור, דבליל פסח גורר ישתה הרבה, דע ישתה שתי כוסות קודם האכילה, ומכל אחת רביעית, או על כל פנים רובו, משומח יכול לשתות קודם הלילה מה שרוצה. זאת אומרת, אומר הטור דבר כזה, הרי לפני שאני אוכל את המצה, מה אני עושה? לפני שאני אוכל את המצה בלא הסדר, מה אני עושה? שותה שתי כוסות, נכון? אז מה אתה רוצה? הרי גם לפני המצה אני מתעסק עם יין כבר, אז מה אכפת לי, מה אתה עושה במהלך היום? כן? דאי שתשתה, אומר ככה, ולא באתי מודיע לה שלא תיתן לומר שיזהר אדם שלא ישתה יותר משתי כוסות, כי כל מה שיוסיף לו, יזיק לו בתאוות המאכל, וזה כמה שמלה, דאדרבה, כל מה שיוסיף, על הכוסות אין בו הפסד לתאווה, אלא הוא גורר תפי במה שיוסיף, ולהפך יכול לשתות מן המלחה ולמעלה מה שירצה, וכל מה שיוסיף יוסיף תאווה למצה. אז הוא אומר לך, תשמע, זה לא הקטע אומר לך דבר כזה, אתה היית חושב שמה, בגלל שאדם, יש מצווה לשתות שתי כוסות לפני ה... נכון, יש מצווה לשתות שתי כוסות לפני המצה. אז מה אתה אומר? שתי כוסות אני תקוע. למה אני תקוע? כן, ברור, כי זה... לא, שתי כוסות אני תקוע, במובן שזה חלק מחברי הסדר. אבל דיר בעלק מה? אל תוסיף כלום. אל תוסיף. מה ששתיים, שתיים, וזה עוד זה. בא הגמרא להגיד לך, לא, שתי, עזוב, אל תגביל. כמה שאתה רוצה, שתי קצת, שתי הרבה. כאילו, לא, קיצור, היין מחוץ לחשבון שלנו. זה מה שהוא רוצה לומר. ואם כן, אין חילוק בפירוש הגמרא בין התוסות לאטור, אלא שהתוסות לא מצטרפי השתייה של הכוסות למי ששותה ממנחה ולמעלה, ולאטור שפיר מצטרף, והכי מסתבר לעניות דעתי הוא פשוט, שאין בכלל זה שישתה כל כך הרבה עד שיהיה שבע, כי ודאי מקלקל תאוות המאכל, והחוש העיד על זה. בסדר? אז לכן הוא אומר לך, המציאות היא כזאת. ההבדל בין התוספות לבין הטור אומר דבר כזה, התוספות אומר לך דבר כזה. אתה שותה לפני ליל הסרט, אתה שותה שתי כוסות, נכון? שותה שתי כוסות. השתי כוסות האלו, זה גם ככה אתה כבר טיפה נהיה מלא מזה. כן? אז אני אומר לך, אני מבקש ממך לא להוסיף לפני. כי השתי כוסות, אבל אם אתה כבר מה נעשה, אתה לחוץ ואתה רוצה להוסיף, אז יש הרבה שזה כאילו מוריד את כל תאוות המאכל. איך זה עובד? לא יודע איך זה עובד. אבל זה כאילו הטכניקה עובד שאתה שותה הרבה יין, אתה נהיה ממש רעב. אתה שותה הרבה יין. אה? מי אמר בטן ריקה? מותר לך לאכול, תאכל פירות.
אה?
אתה לא צריך, אומר לך ככה, אתה צריך לעבור רעב לליל הסדר. עכשיו אתה רוצה לשתות יין, אתה גם ככה שותה שתי כוסות יין בתחילת ליל הסדר. אחרי שתי כוסות יין, הייתי אומר לך, תשמע, ליל הסדר מחייב אותי לשתות שתי כוסות יין, כי זה חלק מליל הסדר, אין לי ברירה, נכון? אז עכשיו אני אומר לך, שיטת התוספות, אל תוסיף עוד. השתיים, אל תוסיף עוד זה. אתה רוצה להוסיף, אתה רוצה להוסיף? אה? לכן, אז מה הוא עשה? אז מה הוא עשה? הוא שתה הרבה, אבל תראה את פסק השולחן ערוך. פסק השולחן ערוך, ויין מעט לא השתמשות מסד, אבל אם רצה לשתות, יין הרבה שותה. זה לא איזשהו לכתחילה כזה, ודאי, השולחן ערוך לא אומר לך לכתחילה. הגמרא כן, אבל הפסק הלכה שהגיע אלינו בסוף, לא אומר לך לכתחילה, אומר לך, תקשיב, מה שהוא עשה, אני לא מקבל אותו כמעשה, אני אומר לך, אל תשתה. אל תשתה יין, נכון? אבל מה, אם אתה כבר רוצה לשתות, גם ככה תוסות פסק. שעשו שתי דברים פסק ממך ולמעלה, ואם רוצה לשתות, צריך לשתות הרבה דטובה מגרגרים. אני לא מציע לך לשתות, אבל אם אתה שותה כבר תרביץ שתייה ארבע.
אף אחד לא חושב שזה שכרות?
מה?
אף אחד לא חושב שזה שכרות? אני אומר לך
שאתה עוד הערב, יש לך ארבע כוסות, איך תסדר
עם זה?
אז כמובן, מה זה שכרות? שכרות נכון בכל מצווה. שאתה לפני שאתה עושה מצווה. לא, בכל מצווה אתה שואל אותי, אתה שואל אותי שאלה. אני עכשיו... לא תהיה מסלולים, למרות שתדע לך, אני שמעתי על עדות
שחר,
כן, משחר בחף. אז אני אומר ככה, אתה צריך לדעת שמה, שכל, יש עדות, ככה שמעתי, שמגיעים לכל שלישית רביעית, אין עם מי לדבר כבר. אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. לא, בסוף, אנחנו אחרי המצות. בנרצח. נכון. נכון. לא מחשתה. אם אתה שותה, צריך להגיד... אז אם אתה באמת יודע שיש שיקור, אז אסור, זה פשוט. אם אתה יודע שהמצווה היא יצא שכרו בהפסד, ודאי שלא. אבל אני עכשיו... ודאי, יש אנשים שיכולים להרביץ ולא נהיים שיקורים, נכון? על מה אני מדבר? אנחנו לא שותים כלום, אבל פעם היו שותים יין בכמויות. השיטה, זה לסיכום העניין, שיטה שלך לא שנפסקה להלכה, לא, שלך לא שזה להלכה, אל תשתה עם צער בעד שתה קצת, שאתה תטור, שלא נפסקה להלכה,
שאתה שותה,
אז לא, הטענה מה שטוענים אנשים אומרים שאתה שותה קצת, אז אתה לא שיקור, ואתה מרגיש כאילו התמלאת קצת, שאתה שותה הרבה, האלכוהול, הבלגן, גורם לך לכך שאתה רוצה מהר לאכול. פותח את התאמון, יכול להיות. זהו, אומר שזה לכאורה שתי דברים הפוכים. זאת ועוד.